התחלתי לקרוא בספר של דוקטור אריאל זינדר, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. כשהתחלתי לקרוא בו, חשבתי על הימים שאחרי השבעה באוקטובר. וזה נראה אולי מוזר, כי הספר קום אירוני שיצא בהוצאת מגנס עוסק בכלל בפיוטי סליחה, תחנונים מאת משוררי בבל וספרד המוסלמית בימי הביניים. זה לא קשור לשבעה באוקטובר, אבל בהתחלה, כותב דוקטור זינדר, קמים לשיר כאשר אין בדיבור, כאשר בדיבור אין די. וכאשר אי אפשר לשתוק. ונזכרתי בימים האלה, שבהם אנשים התקשו לקרוא ולכתוב ולדבר, אבל כן הצליחו לקרוא שירים ולהקריא אותם בקול, ובמילים באמת לא היה די, אבל היה קשה מאוד להתנהל בלי המילים, ורק השירים אפשרו את הדבר הזה. זה כמובן לא ספר על הדבר הזה, אבל אני חושב שזה כן מתחבר לדברים שאיתם אנחנו מתמודדים היום, על האפשרות לבקש סליחה ועל הדרך לעשות את זה. זה ספר על הסליחה מאלוהים. שנעשית בימים האלה. שלום דוקטור אריאל זינדר.
שלום, שלום.
אז בעצם אתה מציע איזה תהליך של התפתחות, נכון? איך הסליחה מתפתחת בשלוש מאות השנים שעוסק הספר, אז אילו מודלים של פיוטים אתה מציע לנו בספר הזה?
אז כן, הספר עוסק בעצם בשלוש מאות השנים הראשונות, אפשר לומר, של הז'אנר הזה של הסליחות. זאת אומרת, זה מתחיל באזור בגדד, במאה העשירית, וממשיך הלאה, כמו שאנחנו יודעים, עד ימינו. ובגדול אפשר להגיד שהספר סוקר לא רק שני אזורים גיאוגרפיים, אלא גם באמת שני סוגים של בקשת סליחה. אני עצמי התחלתי את הדרך כשחשבתי להשתמש במילה הזו, התפתחות, כמו שציינת. זאת אומרת, ואנחנו הרבה פעמים חושבים על שירת ספרד במאה הביניים בתור איזה מין שיא כזה שכולם טיפסו בהר עד שהגיעו למעלה לאבן גבירול, אבל האמת היא שככל שעבדתי על זה יותר, ככה גיליתי שעדיף לא להסתכל על זה כהתפתחות, אלא כעל מין מניפה כזו של אפשרויות.
אז אבל איך זה התחיל הדבר הזה? איך הם התחילו?
אז זה התחיל זאת אומרת, יש תיאור היסטורי די מפורט בספר שמדבר ממש על... זה התחיל סביב התפילות של יום הכיפורים. משם התפתח לטקס נפרד, שבהתחלה היה רק בעשרת ימי תשובה, ואז התרחב גם לימים שלפני ראש השנה, או כמו שנוהגים ברבות מיהדות המזרח היום, הם כבר אומרים סליחות עכשיו, מראש חודש אלול.
נכון.
וזה הפך להיות טקס בפני עצמו, שכיום בישראל הוא מאוד מאוד מוכר.
וזה בלילה, אבל זה לאו דווקא אתה כותב היה בלילה, נכון?
נכון, זה גם היום אומרים את זה או בבוקר מוקדם או בלילה. עושה רושם שבאזורים שבהם אני דן בספר, זה היה מין טקס לילי כזה, באמת. וזה בכוונה בלילה, זאת אומרת, אחרי שהיום הסתיים, אחרי שתפילות החובה הסתיימו, זה לא אחת משלוש התפילות המחייבות של היהדות, אלא זה מין עוד משהו. וזה מתואר בין השאר בתוך השירים, בתור מאמץ אדיר, או לבוא מאוחר בלילה, או להשכים מוקדם בבוקר, ולבוא גם מתוך איזו תחושת אשמה גדולה, אבל גם מתוך אהבה גדולה, וכמעט הייתי אומר, איזו תשוקה גדולה לאלוהים, ולבוא ולשפוך לפניו את הלב.
למה דווקא ככה בעצם? למה זה יש אם חושבים על זה, יש בזה משהו נורא מוזר, יש תפילות, יש תקסים, למה צריך לשיר? ואתה מתייחס לזה כמובן בספר, אבל יש בזה משהו שהוא לא בהכרח טבעי, אולי.
כן, אני לא חושב שזה אמור להיות טבעי, אני חושב שזה... תראו, יש, זאת אומרת, אחד הדברים הבסיסיים שאני דן בהם בספר, ואני לא המצאתי אותם, אני הבאתי אותם מתוך דיונים פילוסופיים בסליחה, הוא שאם חושבים על זה לעומק, לסלוח ממש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
כן.
לסלוח זה אלוהים.
לא אם ברחתי למישהו על הרגל וביקשתי סליחה.
לא, אם בגדת במישהו בצורה מהותית.
אם בגדתי במישהו, אם הבטחתי למישהו הבטחה למלא את חובתי כמנהיג או כאבא, ולא עמדתי בשום דבר מהבטחות, אז על בסיס מה מבקשים סליחה? זאת אומרת, מה בעצם מבקשים? וזה דבר שהוא במידה מסוימת לא סביר.
וכשמישהו לא מוכן לסלוח, אז אנחנו מאוד תמהים לגבי זה. איך אתה לא מוכן לסמוח? כי עשו לי משהו נורא והיום.
כן, אבל התימהון הוא יותר על מי שמבקש סליחה. ולכן אני חושב, אני חוזר לשאלה שלך, לכן אני חושב שדווקא צריך אירוע חריג, חריג גם בזמן שלו, גם באווירה שלו, זאת אומרת, לבוא באמצע הלילה, או לבוא לפנות בוקר, זה לא הזמן הרגיל, זה לא הדבר הרגיל, וגם צריך הרבה מאוד לשיר, כי לדבר יותר מדי אי אפשר. זאת אומרת, נגיד האדם הדתי שעומד מול אלוהים, הוא יודע שהוא לא מילא את חובתו, הוא יודע על חטאים ספציפיים שהוא עשה, שרחוקים מאוד ממה שאלוהים מצפה ממנו, מבחינת יושר, משפט, בן אדם לחברו, או בחובות הדתיות שלו. אז מה בדיוק הוא יגיד? אז הרבה להגיד אין, אבל לשיר יש הרבה, כי השיר מחזיק בתוכו אהבה והרגעה ופגיעות מאוד גדולה. כל הדברים האלה, אותם אפשר לומר הרבה יותר באמירת שיר, וגם באמירות רפטטיביות. בסליחות יש משהו מאוד מאוד שחוזר על עצמו, חוזרים ואומרים את אותם פסוקים שוב ושוב ושוב ושוב, וגם זה, כי אין יותר מדי לאן להתקדם. הפסוקים שאומרים שוב ושוב, הם פסוקים הידועים מחטא העגל, ככה משה רבנו מצליח להביא לסליחתו של אלוהים על חטא העגל, שאומרים אל רחום וחנון, אל רחפיים וכולי. אז את זה אפשר להגיד המון פעמים, כדי כאילו להזכיר לאלוהים שהוא כזה.
אז זהו, בתחילת התוכנית שלנו, כשהצגנו את הספר שלך, דיברנו על זה שאתה כותב על זה, שכשאתה מגיע למעמד הזה שבו אתה יכול לשיר בפני האלוהים, בפני הריבון, כדי לבקש את סליחתו, יש המון טקטיקות שאתה יכול לגשת אליהן, אבל, ואתה לא בטוח מה הטקטיקה הנכונה. אתה יכול באמת להזכיר לו איזה תקופות יפות היו לכם, אתה כותב, אתה יכול לעשות איזה מין נאום אפולוגטי, להתחנן, אתה יכול...
גם מה לבקש.
בדיוק. זאת אומרת, הדברים האלה הם וזה הרי גורל. אם תבחר בטקטיקה הלא נכונה, הסליחה לא תתקבל.
כן, תייעץ לנו, איך עושים את זה?
אז לייעץ אני לא... אני בעצמי לא יודע. אני יכול לספר על שתי האופציות העיקריות שאותן אני סוקר בספר, שהן די שונות אחת מהשנייה, וזה עניין אותי מאוד לגלות את זה, לא ידעתי את זה בתחילת הדרך. אז האופציה הראשונה היא זו שנמצאת בעיקר בפיוטים בבבל, שבאופן מעניין הסגנון שלהם הוא זה שהתגלגל לסליחות האשכנזיות של ימינו, ואלה פיוטים, שני הדברים שהכי מאפיינים אותם הם א', שהם רובם קולקטיביות. מי שמבקש סליחה זה אף פעם לא האדם היחיד, אלא העדה המתפללת כולה. אז זה דבר אחד. הדבר שני, זה שאין שם תירוצים, ואין שם שום ניסיון להגיד לאלוהים, תראה, השתננו, תראה איזה נחמדים אנחנו, כלום, 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 להפך.
לוקחים בעלות על החטאים.
זה יותר מזה, זאת אומרת, זה איזה ניסיון, יש מי שיקרו לזה מניפולציה, כן? אבל זה איזה ניסיון להגיד לאלוהים, אנחנו באים לפניך בלי כלום. וככה אנחנו מבקשים סליחה. זה למתוח את ההיגיון של הסליחה, ממש עד הקצה. כן? אני יכול לקרוא לכם כמה שורות.
כן.
יש פיוט מאוד מפורסם, שאומרים אותו גם בהרבה מאוד קהילות בימינו, שנקרא אנשי אמנה עבדו. אנחנו לא יודעים בדיוק מי כתב אותו, אבל זה פיוט מוקדם, מהמאה התשיעית או העשירית. האמת היא שהוא מתחיל במילים שהן מאוד כואבות בימינו, עבורנו. מתחילים בתיאור של איך האנשי הגדולה, המנהיגים הגדולים שהיו יכולים לעזור לנו, איך הם אינם. מתחיל במילים, אנשי אמנה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, כן, אז כל האנשים הנפלאים האלה אינם, הם עבדו.
כן.
ואז הדוברים בשיר הזה ממשיכים לדבר על מה יש להם. אז הם אומרים, מרוב אבוננו איבדנו, אנחנו איבדנו את המנהיגים האלה מרוב החטאים שלנו, והשיר מסתיים בשתי השורות הבאות. שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. שבנו אליך בבושת פנינו, לשחררך אל בעת צרתנו. זאת אומרת, שוטטנו בארבע פינות, ניסינו הכל. ניסינו למצוא אולי תירוצים, אולי קסמים, אולי קשפים, אולי ניסינו לחזור בתשובה, לא הצלחנו. אנחנו חושבים אליך בבושת פנים, וככה אנחנו מבקשים סליחה.
וזאת האופציה הראשונה. אתה אומר שיש עוד אחת.
הראשונה. כן. נכון. האופציה השנייה היא זו שהתפתחה יותר בספרד, ששם זה פשוט הפוך. זאת אומרת, אם אמרתי שבבבל זה בעיקר קולקטיבי, אז בספרד יש הרבה סליחות שנכתבות בשמו של אדם יחיד. והטיעון הבסיסי הוא לא אנחנו חסרי דבר, אלא להפך, הטיעון הבסיסי הוא אומר, תראה איזה מאמץ אדיר עשינו, קמנו בלילה, הגענו אליך, אנחנו מבינים איך שחטאנו, או במילים פשוטות, קצת אולי שמוכרות נגיד מקומדיות רומנטיות, השתננו. אני לא אותו אדם.
אני לא אותו אדם.
אני לא אותו אדם, ולכן תסלח לי. עכשיו, זה נאמר כמובן ברצינות רבה בשירים, אבל זו תפיסה אחרת. זו תפיסה שאומרת, אם אין לך שום דבר להעיד עליו כשאתה בא לסליחות, אז לא בטוח שכדאי שתבוא. אבל אם אתה בא עם מטען מסוים של אהבה וחשק ותשוקה, ואתה מוכיח את עצמך, אז אולי יש סיכוי.
שעשית עבודה בעצם, שאתה השתנית, אתה לא בא עכשיו ואומר לי, אני אותו דבר, אבל תסלחי לי בכל זאת. זה לא זה. למרות שהאהבה אמיתית זה לסלוח לבן אדם, ולאהוב אותו כמו שהוא, לא? אם אנחנו כבר רוצים שאלוהים יאהב אותנו, אז הוא צריך לאהוב אותנו כמו שאנחנו.
כן, אז תראו, זאת אומרת, אנחנו החוקרים אוהבים להגיד, יש דגם אחד, דגם שתיים, בפועל כשפותחים סידור או מחזור סליחות, מוצאים את שני הדגמים האלה מאוד מעורבבים, זה חלק מהיופי, זאת אומרת, עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה. לא בטוח שטקס הסליחות מחייב אותנו לזכור. העובדה שזה התפתח היסטורית היא כן עובדה מעניינת, כי אנחנו יודעים מה קרה בספרד המוסלמית, שם נכתבו שירים אדירים בעברית על ידי יהודה הלוי ושלמה בן גבירול, והיו שם שורים שבאמת חקרו לעומק את הנפש האנושית ואת היחיד ואת העולם שלו, וזה מעניין לראות איך הם הביאו את זה לתוך העולם של הסליחות.
אתה יודע, הספר הזה יוצא, עכשיו מגיע אלינו באמת הזמן הזה בשנה.
בזמן.
שאנחנו מבקשים סליחה, אבל אולי הוא מגיע אלינו בזמן גם אספקטים אחרים. אתה חושב על ההתאמה של ספר כזה, שאני יודע שאתה חוקר את זה הרבה שנים, וזה לא, זה לא שרק בשנה האחרונה כתבת אותו, כמובן, אבל כן יש מידה מסוימת של התאמה לעידן שבו אנחנו נמצאים, שבו הסליחה, זה נרמז גם בדברים שאתה אמרת, בשיר שבחרת לקרוא לנו, שאנחנו מרגישים שצריכים לבקש מאיתנו סליחה, שאנחנו דורשים סליחה ממישהו אחר, שאנחנו מבקשים סליחה כל הזמן.
מחטופים שלא הצלנו.
נכון.
אנחנו מבקשים סליחה.
זאת אומרת, הסליחה נעשתה איזה, אני חושב בשבועות האחרונים, איזה משהו מאוד עקרוני ומהותי בשיח הישראלי.
נכון. אז קודם כל, אכן, כמו שאמרת, הספר נכתב ולמעשה נחתם בהוצאת מאגנס עוד לפני השבעה באוקטובר, כשהוא יצא, התגובה הראשונית שלי הייתה פשוט להעמיד פנים שהוא לא יצא, כי לא היה לי מצב רוח לשום חגיגה משום סוג שהוא. עם הזמן, באמת אני התחלתי לחשוב על זה יותר ויותר, וכמובן בעיקר בשבועות האחרונים, כשבהם גם בהפגנות, זאת אומרת, המילה הזו הפכה להיות מילת מפתח, סליחה. וזו סוגיה מאוד מאוד מחייבה, כמובן. אני חושב שיש דמיון אחד, וגם הוא דמיון מכאיב, אני חייב לומר. בפתיח שלכם בתחילת התוכנית דיברתם על סליחה בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אז אפשר לחשוב על הרבה קווי דמיון ביניהם, אבל יש הבדל אחד דרמטי ומכריע, והוא שאלוהים לרוב לא עונה. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים מול מישהו, מול חבר או חברה או בן משפחה ומבקשים סליחה, אנחנו רואים את הפנים שלהם, אנחנו יכולים לצפות לאיזשהו מענה, טקס הסליחות הזה הוא חד סטרי, מבקשים ומבקשים ומבקשים, ומקווים. יש אנשים שאולי גם מרגישים מבפנים שנסלח להם, אבל יש אנשים שלא. זו בקשת סליחה שיש בה משהו שמוסיף כזה שיגעון על שיגעון. קודם כל השיגעון עצמו לבקש סליחה על דברים שעשיתי במזיד ממש, וחוץ מזה השיגעון שלא לדעת אם זה נסלח לי או לא. עכשיו, למרבה הצער, למשל בקשת הסליחה מהחטופים שאני מאוד 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 מזדהה איתה, היא גם קצת כזאת, נכון? זאת אומרת, אנחנו עושים את הצעד שלנו, את המעשה שלנו, אנחנו מבקשים את הסליחה שלנו, ולא נותר לנו אלא לקוות, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אף אחד לא ייתן לנו איזו הקלה כזו, כדי להגיד, בסדר, אל תדאגו, בסדר, סלחנו לכם, לא נורא. אלא יש בזה משהו הרבה יותר מחייב של להגיד, תמשיכו לבקש את הסליחה שלכם, אבל תשובה סופית אתם לא תקבלו, העבודה לא הסתיימה.
שיש בזה, אבל אולי גם נחמה, אתה יודע, כי אם אנחנו לא יודעים מה ההחלטה של אלוהים לגבינו, הרי מה הבעיה בלבקש סליחה, כשעשית דבר חמור לחברך, שהוא יכול לא לסלוח לך? עם אלוהים אתה בעצם יכול להגיד לעצמך, יש קטרזיס כזה, כי אין תשובה.
נכון, אז יש לזה שני צדדים באמת. אני מניח שזה קצת תלוי עם ראיית העולם שלך יותר טרגית או פחות.
אבל אני חושב על זה שהזכרת את מה שנעשה בהפגנות, ובעצם אולי יש באמת איזה קו מאחד גם בין ההפגנות לבין מה שאתה מתאר בספר שלך, כשאמירת הסליחה היא רפטטיבית, היא נאמרת בניגון על ידי קהל רב שעומד במקום נכון. אחד, ו- נכון. ובהחלט יש שם תחושה, בלי קשר לעמדות פוליטיות, האירוע הזה שבו עומדים לפעמים אלפים ועשרות אלפים וצועקים ביחד סליחה, יש בו משהו מאוד טקסי.
נכון, נכון, אני מסכים, אני מסכים, וזה באמת, זו עוד איזו דרך לדבר, לדבר כשאין מילים. אני אוסיף, ואני אגיד רק שביחס לשאלה הזו על הספר או על סליחה בכלל היום, באופן אישי אני מרגיש שאחד הדברים שהמסע הזה לימד אותי הוא גם לקחת ברצינות, לבוא עם הרבה יותר ענווה כלפי האירוע הזה של בקשת סליחה. זאת אומרת, להבין באמת לעומק איזו בקשה מרחיקת לכת זו. זו מילה שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, אנחנו, גם פוליטיקאים למדו להשתמש בה בכל מיני הזדמנויות, אבל כשמבינים לעומק איזו בקשה אדירה זו, איזה סיכון יש בה, מצד שני איזה חסד יש בה כשהסליחה אכן ניתנת, אני מרגיש על עצמי שלמדתי להיזהר קצת, וזה דבר שאולי טוב לנו לזכור, אולי טוב גם למנהיגים שלנו לזכור. זה לא דבר שאפשר לעשות בקלות דעת, לבקש סליחה.
ענווה זה תמיד טוב, באמת.
כן.
דוקטור אריאל זינדר, קומי רוני, עם קריאות בפיוטי סליחה ותחנונים, מעט משורי בבל וספרד המוסלמית בימי הביניים, זה יצא בהוצאת מגנס. נגענו כמובן רק בקצה של הקצה של מה שאתה עוסק בו בספר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה, בשמחה, בשורות טובות להתראות.